ברוכים הבאים לשנקל, פודקאסט כלכלי בהנחיית עידן ארץ ורועי שוורץ תיכון, שזה אני. מה שלומך, עידן?
מצוין, איך אתה?
בסדר גמור. שמע, אני רוצה לספר לך משהו.
כן.
הייתי בכנסת בשבוע שעבר, ביקורים, אתה יודע, כזה לנסות לקדם אידיאולוגיה, שרוב הזמן אתה יושב עם אנשים וכזה. פגישות מאוד בקווים כלליים. אתה יודע, לפני כן, זאת פגישה עם איזה חק, כל הפגישה אנחנו בריב וזה, עד שאמרתי איזה שם של מישהו שחשבתי שהוא מכיר, ופתאום הוא כזה, וואו, אני טיפחתי אותו, בזכותי הוא שם, אז הפכנו לחברים הכי טובים, כי הזכרתי שם של בן אדם, כאילו, וזה. זה היה פשוט ממש מצחיק.
וואי, מדהים, איזה אינטראקציה ישראלית קלאסית.
היה לי גם כזה עם חק אחר. כמו שאתם יודעים, כאילו, אני פקוד לליכוד, ויש לקבוצה שלי רשימת הצבעות, בגדול לפי אנשים שהם אידיאולוגית ליברלית כלכלית וכדומה, ועכשיו יש לי אנשים שאני פקדתי, בגדול מצביעים למי שאני אומר להם, לא מבינים בזה, כאילו, הדמוקרטיה הייצוגית שלהם היא דרכי, בגדול. ואז איזה אח של אחד החקים היה בגן עם אחד הפקודים שלי, שולח לו הודעה בפייסבוק, היי אחי, חגגנו יום הולדת ביחד בגן, אישית יוניות, וזה, אני אח של זה, ראיתי שאתה פקוד לליכוד פה, תוכל להצביע לו. עכשיו, בכל מקרה, כאילו, הוא מצביע לו, כי כאילו, הוא חק ליברל וזה והכל, אבל זה פשוט הדהים אותי, וכזה, 10 דקות דיברנו על אח שלו, כזה, בפגישה אח שלו, הייתי גם הייתי בשכבה, וזה, לא משנה, איך קוראים זה. אז הייתי עכשיו בכנסת, וכאילו, אתה רואה שהעוזרים הצעירים, אלה שבאו מהתשוקה, כאילו, לאידיאולוגיה, אלה שעושים תפקיד של כמה שנים, אחר כך השתלבו בהייטק והרוויחו מיליונים, כי הם סופר חכמים וזה, כולם, כאילו, אנשים הכירו אותי בלי שהכרתי אותם בחיים, בין היתר בזכות הפודקאסט הזה.
גדול.
ודברים אחרים, אני מניח שאתה יותר מוכר, עוד יותר מכירים אותך, ואתה מסתובב שם, ובכל לשכה, אתה יודע, הייתי בלשכה גם, שאני מדבר עם אנשים מסביב, הייתי בלשכה של מפלגה אחרת בקואליציה, והייתי בלשכה של יש עתיד, ובלשכה של העבודה, וכאילו, העוזרים הפרלמנטריים בכל הלשכות האלה הכירו אותי בגלל הזה.
גדול,
עכשיו,
גדול.
יכול להיות שסתם...
זה גם אותי מכירים, אבל אני הרבה יותר פעיל בעיתונאי וכן הלאה.
ויותר מזה, הייתי לא מזמן, אני חושב שכתב על זה בטוויטר, אבל בגדול הייתי צריך משהו לנוע תנוע ממישהו בכיר מאוד באוצר. ואני מדבר איתו, ואני מציג אותו כאילו כמו בן אדם שכאילו לא מכיר אותי בכלל, ואני מספר על נוע תנוע ולארגון, לא נכנסתי לדברים האחרים שאני עושה בחיי,
כן.
ואני מספר על זה, ואז מספר, אני צריך ככה וככה, אמר לי, יאללה, זה יזרום, פייר, לא ציפיתי שהוא יזרום איתי, אז כאילו זה כבר היה מדהים, ואז כזה אחרי שיחה של 5 דקות, הוא פתאום אומר, דרך אגב, אני גם כאילו שומע את שנקל, אחלה פודקאסט, מעביר לי את הזמן בוקקים לירושלים, תמשיכו להוציא פרקים. עכשיו, זה היה מעניין בשתי מובנים. אחד, מישהו סופר בכיר באוצר, שומע את הפרקים שלנו,
איזה
כאילו,
אדיר.
וכנראה שיש נוספים. כאילו, זה לא חדש לנו, ידענו שזה מה שקורה, אבל זה נחמד לשמוע.
אז א', בכירי האוצר ששומעים אותנו כרגע, אנא, שלחו הערות ותיקונים
תדליפו
והצעות,
דברים.
ובדיוק, מה, תנו קצת ג'וס, מה יש לכם?
כן, או תבואו להתראיין, בעיקר נשים, אנחנו רוצים לראיין נשים, כי אני ועידן שנינו גברים, זה
נו, ויש גבול לז'אנר של שני גברים
של
לבנים,
בדיחות פיפיקאקי.
בדיוק, מלרלרים את עצמם לדעת.
אבל דבר שני, זה היה סופר מביך, כי אתה כאילו הצגת את עצמך לבן אדם, כאילו לא מכיר אותך בכלל, וכזה וזה, ואז אתה מבין שהוא שמע 20 שעות של שיחות אינטימיות ביני לבינך, כאילו, וזה היה כזה הרגשה מאוד מוזרה כזאת.
איזה קטע, איזה קטע, איזה מגניב. אגב, אני, אם כבר מספרים אנקדוטות, אז אני בעקבות הפרק קודם, אז נכנסתי לאזור הממשלתי, לאזור אישי, ובדקתי, ובסתבר שיש לי כיף כיף על ביטוח. אז אני עכשיו מברר מה זה מה. כן, יש לי אחד בחברת איילון, והשני בחברת הראל, וצריך לראות מה...
לי היה משהו אחד, 3 ביטוחים, הקופת חולים ועוד 2 חברות. אבל זה כאילו, זה היה בסכומים קטנים, כאילו זה מלא סעיפים שונים, שכל אחד מהם זה 6 שקל, אז למי שכוח להתעסק בזה? בגדול.
יפה מאוד.
איך קום הזה? אז כאמור, תלכו לאתר, איך אמרת כמו לאתר שוב?
זה נקרא אזור אישי, וזה mygov.il. my.gov.il.
אני אישית באותה גישה, כמו שאמרתי לך, לגבי הבנקים, שישראלים, יש פלח מצוים שיעבור לבנק שתמיד יציע לו בלי עמלות, אוקיי? הפלח הזה, דרך אגב, בתור בנק לא בא לך לחפש אותה, כי once אתה מעלה את העמלות הוא בורך, זה כמו כל הקלט של המפעילים הווירטואליים, רמי לוי וזה, שהם עושים תחרות על המחיר, אז הם יגיעו להרבה אנשים כשיהיה להם מחיר נמוך, אבל הם אחר כך מצפים שהם יעלו את המחיר, אבל לא, זה אלה שיברחו בשנייה, כאילו הראשונה. אז כאילו, עדיף לך להיות השחקן הישן הזה, של הסבים והסבתות, שלא יודעים איך לשנות את זה, לעשוק אותם כמו במודל הישן והטוב, ושם כל הכסף. כאילו, הבזק של הקווי טלפון הרגילים כזה.
כן, בדוק, בדוק.
טוב. בגדול.
אז היום אנחנו הולכים לדבר על המוסד לביטוח לאומי ומשרד הרווחה ועל תעסוקה. טוב, זה כמה דברים שיש בהם באמת נושאים, באמת, אתה יודע, באתי להגיד נושאים קצת עצובים, אבל אתה יודע, התעסקנו עד עכשיו בבריאות, אז כאילו, לא יודע. Anyway, אבל פה אנחנו מדברים פה על שיפור השירותים הסיעודיים, בדגש על דחיקת תלות ומניעת הידרדרות, שבעצם, אוקיי,
נראה לי... אפשר להגיד שזה דווקא סעיפים מסמכים, כי כאילו זה עוסק בנושא הזה שכאילו... שיהיה יותר טוב אחרי שנגיע למצב. דרך אגב, כאילו, אני לא יודע איך זה איתך, אבל כאילו, אני מצד אחד יש משהו שיודע שיש סיכוי סביר שזה 10 שנים, 15 שנים בסוף החיים אני אהיה סיעודי. ומצד שני יש חלק שכאילו נמנע מלחשוב על זה באופן מודע, נכון? זה אצל כל האנשים ככה, כאילו?
אני חושב שכן.
וכאילו אומר, לא יודע, יהיה בסדר, לא יודע, היוון תוחלת החיים שלי אומר שבגלל ריביות, שזה כל כך רחוק ממני ולא כדאי להתייחס לזה ולהשקיע בזה זמן.
כן, אני טכנו-אופטימיסט קשה מאוד, אז לא יודע, אני מקווה שיהיה בסדר.
גם אני, דרך אגב, אופטימיסט גדול, סבא שלי היה פוליטיקאי, והוא טוען שאחת הבעיות המרכזיות של מדינת ישראל, זה שכל האנשים שהקימו אותה לא היה להם הורים. כי כזה, היה איזה אירוע בשנות 39 עד 45,
כן, היה איזה משהו,
שכזה, וכזה רוב מי שהקים את המדינה, הרבה מהם הוא משם, וגם מי שאפילו כאילו, לא היה שם ואז הגיע, אלא יותר מוקדם, הוא פשוט עלה בלי ההורים שלו, שהם נשארו שם וכאילו קרה להם משהו.
זאת אומרת, החוויה של לטפל בסבים הזקנים לא כל כך היה.
כן, ופשוט כאילו טוען שהרבה מהפערים במערכת הבריאות סביב זה.
מעניין.
לא יודע כמה זה נכון, זה עניין של השוואות בינלאומיות, ודווקא הסעיף הזה אומר משהו מעניין. הסעיף הזה עובר בעצם סיעוד, והם מדברים כאן על זה ש...
זהו, אז אני מה שאני הבנתי שבעצם יש לך כל מיני שירותים שאתה יכול לקבל.
בוא נתחיל יותר מוקדם. בוא נתחיל יותר מוקדם. כן. איך יודעים שבן אדם הוא סיעודי? יש כל מיני מבחנים סטנדרטיים שאומרים לנו לעשות כל מיני פעולות
כן,
כאלה.
כן, ADL זה נקרא,
להתלבש, לא יודע, להכין אוכל, כביסה, בלגן עם הנערף. ומצד אחד זה משהו שאומרים שלא לא כתוב פה בחוק, אבל זה נחשב מאוד משפיל, כאילו אתה מבקש מהם לראות שהוא יכול להתלבש או משהו כזה, מביא איזה ועדה, רופא, אני לא יודע בדיוק איך זה קורה. וכאילו, ומצד שני אתה, כאילו, זה ליטרלי מה שצריך לבדוק.
כן, אין לך דרך אחרת לבדוק את זה.
זה תחום שמלכתחילה, כאילו, מגעיל, ואתה מבין את כל הצדדים, כאילו, פשוט מבין אותם, כאילו, זה וזה.
כן, זה בתחום קשה.
ומדברים על זה פה שבעצם, אולי אתה מול הסעיף הזה, אבל בגדול הם מחלקים את זה לחמש רמות של תלות, כאשר להבנתי ברמה הראשונה והשנייה, התלות שלך יחסית סבבה, כאילו, אתה יכול עדיין לעשות פעולות בעצמך.
וברמה השישית או החמישית שם, אז אתה ממש כאילו, אתה צריך לעשות הכל בשבילך.
בדיוק, ויש להם כאילו איזשהו לוח כמה אתה מקבל, כתלות ברמות ואולי דברים נוספים.
כן, שזה, ואז אתה בעצם יכול, אתה מקבל או שירותים במדינה, או שאתה יכול להמיר את זה בקצבה חודשית שהיא מגיעה היום לבערך 1,400 שקל.
עכשיו, לגבי שירות במדינה, הכוונה בגדול למישהו שיבוא להיות איתך כמה שעות בחודש או בשבוע או משהו כזה, להבנתי.
כן, זה לא מטפל 24/7.
לא, לא, רחוק מזה. גם אתה לא צריך כנראה בתנאים האלה. עכשיו, היה לי סיפור, עכשיו היינו צריכים לתקן משהו בדירה, עברנו לשכנה, והשכנה קצת יותר מבוגרת וכדומה. ואתה רואה, יודעת לעשות הרבה דברים בעצמה. אין דיאט, יש את הדברים האלה שהיא צריכה את העזרה שלה, כאילו, מטפל או משהו כזה, וזה כאילו, על פניו נותן מענה טוב לבעיה ספציפית. אבל מותר לך לקחת את היחידות האלה, ולהמיר אותם בעצם לכסף ולקבל במקום. מה שמעלה, קודם כל את השאלה, כאילו, האם כסף יכול לפתור את הבעיה?
לא יודע, אולי. זאת אומרת, אם אתה, אם לצורך העניין, אתה נגיד, לא יודע, קודם כל, אם נגיד יש לך עזרה מקרוב משפחה, ואתה מעדיף את זה.
לא, זה סעיף אחר. יש סעיף אחר ספציפית לעזרה מקרוב משפחה. גם אותי, גם אני חשבתי על זה בהתחלה.
אז אולי פשוט אתה רוצה לזכור מישהו בעצמך, במקום להסתמך על המדינה.
חשבתי שזה אולי כמו דברים, אתה לא יכול לבשל, אתה יכול לקנות אוכל מוכן, אתה לא יכול לעשות כביסה, אתה יכול לקנות כביסה. דרך אגב, המדינה גם מציעה דברים ספציפיים סביב עולם הכביסה כתוב כאן איפשהו, אני לא ידעתי את זה, אבל כאילו, זה היה מפתיע. עכשיו, יש להם כל מיני דרגות של המרה. ומה הדרגות של המרה הזה אומרות? נניח המדינה אמורה להוציא לך, לא יודע, 1,500 שקל או whatever. עכשיו, הם לא רוצים להציע לך, אני חושב, תגיד לי אם אתה פרש את אחרת, הם לא רוצים להגיד לך, או שנציע לך את כל 1,500 שקל, או שתקבל 1,500 שקל, כי אז אומרים, אז לאנשים, הרבה אנשים ירמו אותנו קצת יותר ויקחו את 1,500 לעצמם, אז אומרים,
למה? אתה תקבל... למה? אבל זה נראה לי אחלה, זאת אומרת, או שאתה לוקח את השירות, או שאתה לוקח את הכסף, כאילו.
אז הם אומרים, תיקח 1,200 במקום, כדי שכאילו יהיה לך תמריץ לקחת את השירות אם אתה באמת צריך
לא
אותו.
הבנתי, ולא... לא, אני... לא הבנתי.
אני חושב שזה הרציונל, לא כתוב
לא,
אם
לא,
זה,
זה
באמת
בסדר,
הרציונל.
אבל תסביר שנייה.
אבל כאילו, צוחן, למה שאני לא אגיד סבתא? אז אני יודע שאתה יודעת לבשל, אבל בואי תחכי שהבנה מגיעת. אז היא כאילו את לא מסוגלת לבשל, כאילו, ואת תקבלי עוד 1,500 שקל בחודש.
בזמן שכאילו אם אתה מקבל את השירותים, אז אין לך תמריץ לרמות, כאילו.
אז אם אתה מקבל את השירותים, אין לך תמריץ לרמות, אז אומרים, בוא נעשה שכאילו אתה תקבל אחוז מסוים מהכסף. נראה לי, זאת
ההנחה. בהכרח, כאילו, גם בלי... כאילו, אם ובלי השירותים האלה, אני לא...
אתה יכול לקבל את הכסף במקום השירותים, כן. או אולי אפילו יש גם איזו אמרה יותר מתוחכמת, או משהו כזה.
אוקיי.
אני חושב שמה... כתוב, אתה רשאי הזכאי להמיר, 5.5 יחידות שירות, להן הוא זכאי, זה בתנאים ספציפיים, אבל סתם כדי שתכירו, לקצבה חודשית בסך 1,408 שקל, וקודם כתוב כמה זה עולה, אני חושב, כאילו, או משהו כזה. ואז, ברמות תפקוד 2-6, רשאי הזכאי, בכפוף לחוות דעת, חוות דעת של עובדת סוציאלית, בדבר הצורך שלו בגמלה כספית, לקבל עד שליש מהגמלה בכסף, ובמקרים של היעדר שירותים זמינים לקבל את כל הגמלה בכסף. ברמת התפקוד השנייה רשאי המבוטח להמיר עוד 4 יחידות שירות בכסף בתעריף של 80%.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. ובנוסף לזה, זה גם
אז אני חשבתי שזה נגד רמייה, אתה חושב שזה משהו אחר?
אני לא יודע, אני באמת לא יודע להגיד לך. בנוסף לזה, אז הם גם רוצים להרחיב את השירותים למה שהם קוראים לשירותי מניעת הידרדרות, שזה כל מיני דברים כמו נפילות, אמצעים למניעת נפילות, חוגים וייעוץ משפחתי, כיצד למנוע הידרדרות, שמטרה היא למנוע מהמצב של אנשים כאילו להחמיר, שזה אחלה.
אני מאמין, שוב, בלי שום ידע, וכגברים לבנים אנחנו אומרים להגיד דברים כאילו בלי שום ידע, זה כאילו פיצ'ר בסיסי.
ודאי.
אז כאילו...
איך אתה חושב שהשתלטנו לעולם?
חד משמעית. אז אני חושב שכאילו, רוב הדברים של מניעת הידרדרות, זה פשוט להפגיש אותם עם אנשים נוספים שיהיה להם חיי חברה. זה ההימור שלי על אפס ידע.
יש מצב.
כאילו שכל השאר זה כזה קרוק סיינס כזה, לא באמת הביאו לשום תוצאה מהותית כזה. אני לא יודע, אולי קצת כושר וזה, אבל כאילו שאין שם דברים מתוחכמים מדי. זאת ההנחה שלי.
יש כל מיני תרגילי מוח שאתה עושה כדי להאט דמנציה, אני לא יודע.
אבל כאילו אנשים הם מאוד עצלנים ולא נוטים לעשות את הדברים שכאילו אמורים לעשות כדי לא להידרדר כשהם צעירים. אז כשהם מבוגרים פשוט יש להם יותר זמן פנוי, זה יותר חשוב. מה גורם לזה בעצם לעבוד? אבל יש כאן משהו שהוא מאוד מעניין, וגם משרד האוצר לא יודע למה זה. נכון לסוף שנת 2022, מספר הזכאים לגמלת סיעוד בביטוח הלאומי הוא 310,000 קשישים, שהם 25% מהקשישים בישראל, וסך תשלומי גמלת הסיעוד עומד על כ-14.5 מיליארד ש"ח.
Okay.
לעומת זאת, ב-OECD מדובר רק 10.5% מהקשישים, לעומת 25% בארץ.
לוקחים המון, המון גמלת סיעוד. מה...
למה?
מה הקטע? אולי הקשישים בארץ יותר מבוגרים?
לא יודע, אבל יש מלא חרדים כזה שהם יותר צעירים כזה, ואני מניח שגם הפירמידה שלהם יש יותר קשישים.
לא, אבל זה מתוך הקשישים.
לא יודע,
אני חושב... כי תוחלת החיים בישראל היא גבוהה, זאת אומרת, זה אנחנו יודעים. ולרוב סיעודיות היא מגיעה ממש בשנים האחרונות של החיים. אז אולי פשוט, אתה יודע, זה כזה מראה מספיק. ראי, תחשוב, מספיק תחשוב שנגיד בממוצע ה-OECD אני אמציא.
כן.
אז בחמש השנים האחרונות של החיים שלך אתה בממוצע הסיעודי, ובארץ זה 6%. 6%. 6 שנים האחרונות של החיים שלך אתה סיעודי, אז אשכר אתה יודע, 20% יותר.
לא יודע אם זה מסביר את זה. כאילו אולי, לא יודע, לא יודע.
זו השערה שלי סתם, ולא רק על בסיס הדמוגרפיה.
כאילו הייתי מצפה שהם יגידו את זה, כאילו אם הם יודעים שזה זה. כאילו אני הרגשתי
שגם... רגע, הם אומרים שהם לא יודעים, אני לא רואה את זה כאן.
ככה אני הובנתי את זה.
אוקיי.
כל זאת, על אף שלפי סקרים בינלאומיים שנערכו, לא קיימת אינדיקציה כי מצבם התפקודי של הקשישים בישראל שונה באופן מהותי משאר מדינות ה-OECD.
אולי, אז אולי הם כן רומזים שמרמים.
עד כדי כך, אני לא יודע, כאילו, אתה מכיר, כאילו, זה מסוג הדברים שאתה מאמין שאם יש כל כך הרבה חבר'ה שמרמים 310,000 איש, 1-30 איש, חלק ניכר מה... שהיית שומע באיזושהי שיחה עם חבר שלך, כאילו, סבא שלי מרמה את זה, נכון? כאילו, ואני לא שמעתי אף פעם משהו כזה.
אבל למה שמישהו יגיד לך את זה?
אנשים מאוד חופשיים, כמה אנשים אומרים לך שהם עושים צורכים סמים, כאילו, קשים.
לא, אבל זה לא נכון, כי זה לא הרמייה היא הקושי, אלא לדבר על המצב הבריאותי של סבא. וזה נושא שיחה שהוא לא סקסי, בניגוד לעשות סמים.
אולי, אני לא יודע.
אז יש מצב שפשוט בגלל שזה היום כל כך קל להמיר את זה בכסף, אז פשוט, אתה יודע, מירים את זה בכסף, וזהו.
אולי יש להם פערים אחרים, לא יודע, כל האופי יכול להיות שונה בתחומים האלה, כאילו של איך דברים קורים במדינות, וזה כל המערכת החברתית, דברים יותר קורים, לא יודע, אי אפשר לדעת. בנוסף לכך, מספר המטפלים המספקים שירותי טיפול בבית הקשיש בישראל עומד על יחס של 10.6 מטפלים ל-100 קשישים, לעומת יחס של כ-2.5 במדינות ה-OECD, זה מטורף.
זה המון.
יותר מפי 4.
וואו, איזה קטע.
מה זה אומר? הם עושים פחות שעות פר מטפל? כאילו, איך זה מגיע? לא יודע, זה מוזר לי מאוד. לא יודע, אני לא יודע, אני צריך להסביר את זה. כאילו, אין לי שום קצה של כיוון איך להסביר את זה. אז בגדול הם רוצים לעשות, אחד, לתת, לעשות קצת תיקונים של מחירים וכאלה. נראה לי דיברנו על זה פרק קודם, לפני שני פרקים, שבעצם כשאתה קובע מחיר, אתה חייב להתקן אותו מדי פעם, וזה כאילו אחד מה... באגים, פיצ'רים של קביעת מחיר בגדול.
כן, שאתה צריך להמשיך לעקוב אחרי זה באופן קבוע.
הדבר השני זה שירותי מניעת הידרדרות. הם טוענים שכנראה יש איזה חברות ציוד, אני מניח, אני לא מוכה בזה, שכנראה שולחים אחים, אחיות, מישהו לבתים שלך, לעזור לך. והם טוענים שכרגע אין להם תמריץ למנוע הידרדרות, כי הם כנראה מקבלות יותר כסף ככל שאתה מדרדר. אז הם רוצים לעשות משהו שלהבנתי הם קבעו שיקבעו בהמשך, ואני לא חושב שהם קבעו משהו קונקרטי למיטב ידיעתי, כדי להבטיח שיהיה להם תמריץ כאילו שלא תידרדר. ואז אני מניח שהבוס הגדול של חברת ציוד יגיד לעובדים המיניונים הקטנים של חברת ציוד,
תמנעו.
תמנעו, כן, וכאילו, השאלה אם זה באמת יעבוד, לא יודע, אני מניח שזה תלוי בתמריץ, וזה לא, כל מה שאנחנו עושים כל החיים זה להסביר אנשים שתמריצים עובדים, אז אם כאילו...
זהו, אז נשמע לי חשוב.
אז כאילו, אנחנו לא יכולים להגיד שזה לא יעבוד. למרות שאני מאז סקפטי לגבי התחומים.
אני באמת לא מבין בזה מספיק כדי להביע דעה. בכל מקרה, הנושא הבא זה הקמת ועדה בין משרדית.
רגע, יש לנו איזה משהו? לא?
לא, כלום.
הם רוצים לבדוק, לפתח מדדים לבדיקת איכות הסיעוד, שזה עוד משהו. טוב, לא, באמת, בואו נעבור לסעיף הבא.
יאללה. אז כן, קודם כל, הקמת ועדה בין-משרדית, אני למדתי מ-Yes Minister, שזה שם קוד, זה הקוד הבינלאומי המקובל ללא נעשה כלום. אבל בוא נראה, אולי בכל זאת הקמת ועדה בין-משרדית...
לא, צריך להגיד שוועדות זה דבר חשוב, אנחנו רוצים שהם יעשו את זה, ולפעמים צריך לחשוב על דברים. מהצד השני, כאילו, אני...
זו דרך מאוד נוחה למסמס.
אני זוכר שהייתי צעיר כאילו בשנות ה-2000, וישראל הייתה בכזה מצב כלכלי קשה כזה, 2002 וזה, ואז אתה כל הזמן היית שומע על איך מקימים ועדה וזה, ובסוף לא יוצא מזה כלום, וזה מאוד מתסכל כאזרח, כי כזה, יש המון ועדות שהממצאים שלהם מעולם לא יוסמו. That being said, אין פתרון יותר טוב באמתחתנו למיטב ודיעתי.
במיוחד אם רוצים, כאילו, הרי השר הוא לא רוצה להחליט מתוך תחושת הבטן שלו, מתוך מה שהפקידים אמרו לו לעשות, אלא הוא רוצה לבחון את כל השיקולים, אז כאילו אין כך ברירה. בכל מקרה, הקמת ועדה בין משרדית לבחינת הליכי אבחון והכרה לילדים ונוער עם מוגבלות. בעצם יש היום מי שרוצה להכיר, מי שרוצה שיכירו לו במוגבלות, ואני מניח לצורכי קצבה.
הם טוענים שיש מעל 250 אלף ילדים ובני נוער עם מוגבלויות בישראל.
וואו, זה המון. אני רוצה שגם המון ילדים בישראל, generally speaking.
אבל כאילו מה, זה כמעט 10% נראה לי מהילדים בישראל, או משהו כזה. זה כאילו, אין כאן איזה משהו קונקרטי מדי, כאילו,
תזכור
את האבחונים והשירותים השונים הניתנים לילדים, היא תגבש תפיסת עבודה, תגבש המלצות לשינוי נהלים, ולא יהיה לה שום סמכות מחייבת, והיא תגיש את המסקנות שלה עד סוף 20.
אני אגיד לך למה, עכשיו הבנתי למה, כי דרשו את זה בהסכם הקואליציוני, זה מה שקורה. בהסכם הקואליציוני, אז...
איך עשית, אתה זוכר את זה?
כן, אני זוכר את זה. יהדות התורה וש"ס.
וואלה.
כן, הם רוצים, הם רוצים, מסתבר שזה לא כך מונגש לילדים שלהם, משום מה. לא התעניינתי בפרטים, הם גם לא צריכים לציין בהסכים קואליציוניים מהפרטים.
טוב, אחת הטענות זה שכאילו שאתה תמיד צריך להוציא מלא כסף מהכיס האישי שלך, כשיש לך ילד עם מוגבלות, וכאילו לא אזרחים שמצביעים להם, אין הרבה כסף בכיס האישי שלהם, כי יש להם הרבה ילדים.
כן, האמת שזה נכון, זה נקודה טובה. אז בעצם, זהו, זה קצת כמו טיפולי שיניים לילדים בחינם, כן? זה כאילו, זה עוד דרך לסבסד ילודה, אבל כאילו אחרת.
בגדול, כן.
כן, אז בעצם, אז זה חלק מההסכם הקואליציוני, ולדעתי עכשיו, אגב, שזה מחזק את ההשערה שממסמסים את זה. אבל בסדר, לא יודע, אולי יצא
מזה. זה חלק שכנראה לא יהפוך לחוק במדינת ישראל, אלא הממשלה תקבל את זה כהחלטת ממשלה, ואז יעוף מפה.
ויקימו ועדה, ואז לכו תדעו מה יהיה עם זה,
כן. בגדול, דרך אגב, נושא חשוב, צריך להסדיר את זה.
לא, נושא באמת חשוב, במיוחד אם יש מישהו בהופעה כמוגזמת.
אבל זה מצחיק שהכלי היחיד של כאילו משרד האוצר להגיד לממשלה, היי, תקימו ועדה, או הכלי היחיד של מישהו, למה משרד האוצר בכלל צריך לעשות את זה מלכתחילה?
זהו, מה הקשר למשרד האוצר?
עוד סיבה, למה אני אומר, זה צריך להיות, אגף התקציבים צריך להיות משרד ראש הממשלה, זה מה שהם צריכים כאילו לנהל את זה, לדעתי.
בוא נראה.
בגדול, מי שעוסק במקצוע הטכנולוגיה מרוויח יותר כסף, תורם יותר למדינה, וכדומה.
כן, אז בעצם מכללות שמלמדות אותך מקצוע טכנולוגיים, שזה כל מיני ג'ון ברייסים למיניהם, question mark,
לדעתי זה גם כאילו דברים הרבה יותר...
בוא נקריא דברי הספר.
כל מיני י' י' ד', טכנאים, הנדסאים וכדומה. הנדסאים
בדיוק, אז יקבלו עוד סבסוד להבנתי.
אז לדעתי זה להתנות את הסבסוד שלהם, א', בתחום אותו הם מלמדים, שזה יהיה תחום שהוא נחשב לטכני וכדומה, כי כנראה שיש גם...
וגם שמעניקים דיפלומות ששוות משהו.
אני חושב שלמשל, אני מכיר אנשים שעשו לי י' ג' י' ד' בקולנוע, אני מניח שגם זה נחשב...
די, באמת?
מקבל הנדסאי קולנוע, איזה שיט כזה או משהו כזה. אני לא יודע, אני מניח, אני לא באמת יודע, אפשר לבדוק את זה. דרך אגב, לא פסול שיהיה מסלול שהוא בין תואר לבין משהו שהוא לא תואר.
לא, זה אחלה.
ולא פסול שיהיה מסלול כזה ביוד ג' יוד ד'.
אבל שזה יהיה משהו אמיתי.
אני גם חושב שקולנוע זה אמיתי. אפשר לדון על זה כמה אנשים שלומדים קולנוע בישראל אשכרה הולכים תעשיית הקולנוע.
נו, השאלה אם זה שווה את הסבסוד הממשלתי.
וכדומה, אפשר לדון על זה הרבה. אבל הם בעצם רוצים לעשות כאן בגדול ממש שני דברים. אחד, להעלות את הכמות שלומדים מקצועות טכניים, ושתיים, להעלות את השיעור שמסיימים את הדברים האלה.
כן, זה אגב עוד דבר שהגיעו אליו בהסכם הקואליציוני בין הליכוד לש"ס ויהדות התורה. זה בעצם כאילו, בעצם יהדות התורה אומרים, אנחנו רוצים לתת עוד הרבה תקציבים לחינוך שלא מלמדים בו ליבה. עכשיו, הליכוד, זה כאילו קצת כואב להם, כן? לא מאוד כואב להם, אבל קצת כואב להם. ולכן, כאילו, התמורה שהם דרשו, זה להגיד, בוא נעשה הכשרה טכנולוגית.
ואתה יודע, זה מצב מצחיק, היה לי, הזכרתי קודם שהיה לי את הטכנאי בדירה לא מזמן. עכשיו, כאילו, אחוז לא קטן מהטכנאים שמגיעים אליי לדירות, הם כאילו שסניקים, כי כזה, מה לעשות, ישראל יש כאילו סוציו-אקונומית, לא יודע איך להגיד את זה.
לא, אגב, ותחשוב שמבין החרדים, אז דווקא הספרדים, הם יוצאים מהישיבה הרבה הרבה יותר מוקדם.
לא, זה בסדר, זה ברור לי. גם, לדעתי הוא לא היה איזה חרדי הרדקור, אלא דתי חזק או משהו כזה, לא יודע.
אצל מזרחים בכל מקרה,
אבל נקודה היא שזה מצחיק שכאילו, יש בעלי מקצוע שאתה, ברור לך שהם יבואו יותר מאיזושהי מפלגה אחת, הטייה אחת או משהו כזה, וזה יהיה מצב הזו אם כאילו פתאום טכנאים, זה כזה יהדות התורה ושס. כל טכנאי אתה יודע שהוא כזה, זה כאילו לא יודע, זה יהיה מצחיק.
זה יהיה מאוד מצחיק.
בעיניי.
כן, שעכשיו טכנאים מסגנים יהיה מקצוע של חרדים, זה כן.
אז יש איזשהו דבר שאני לא יודע לגביו, ויש כאן כאילו, הם עוסקים כאן ביעדים, וכאילו מכללות שיגדילו את כמות הזכאים לתעודה, אז יקבלו יותר כסף ושיט כזה, אבל השאלה שלי מלכתחילה, אני לא יודע את זה. האם יש מבחן דיפלומה של המדינה? כאילו,
אז זהו, אז תראה, אז הם בעצם מצטטים פה, לא, אבל הם דורשים שהמבחנים של המכללה עצמה יהיו נורמליים.
איך הם דורשים את זה?
שאלה טובה, אנחנו רגע נגיע לזה. הפוינט היא שכאילו שעל פי מחקר שאני מכיר, של כלכלנית הראשית, הם מראים שאפילו במכללה אקדמית, אז יש לך פרמיה על השכר של 25% מקצועות טכנולוגיים.
מה שזה אומר זה שמי שהולך למכללה אקדמית ירוויח יותר כסף בסוף מאשר מי שלא, כמובן שיש כאן שאלה של
בין ירמול לאותן אוכלוסיות. זה אחר.
אז זה גם אחרי סיבתיות.
כן, לא, 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 סיבתיות זה מילה גדולה. אבל אחרי נרמו לרוב הדברים שהיית מצפה שישנו, כן? כל הדברים כמו השכלת אם ואב ו...
יאן, אנחנו מעריכים שזה לא נובע מזה שאלה שהולכים למכללות יותר רוצים, יש להם יותר רצון למקסם שכר, או שיש להם יותר יכולות, אלא אנחנו מעריכים שזה באמת נובע מהערך המוסף של המכללה.
כן.
אוקיי.
הנחה גדולה, אבל זו אכן ההנחה. יש היא לא מופרכת. בכל מקרה, עם זאת, שיעור בוגרי המכללות הטכנולוגיות ביחס לאוכלוסייה הכללית לא גדל בשנים האחרונות, ועמד על 2% בלבד, בגילאי 36 עד 40. מודל התקצוב הנוכחי של מהט, מנהל הטכנולוגיה, משהו, לא מתמרץ את הגדלת המספר מקבלי תעודות הנדסאי, כן, זה ספציפית לגבי תעודות הנדסאי, שכבר מפוקחות על ידי המל"ג, לדעתי.
אז לצורך העניין, אם אני רוצה להיות הנדסאי, דרך אגב, מהט, הכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים, אבל לא כתוב מה, זה המכון הממשלתי להכשרה, לא יודע, המכון הממשלתי להכשרה הטכנולוגית.
המכון להכשרה הטכנולוגית, כן.
אז הוא עושה מבחן לכל אחד מהם, אתה אומר?
כן, מבחן של הנדסאי.
אוקיי.
זהו.
הגיוני. אז יש כאן עוד כל מיני, אז בעצם הם רוצים...
הנה, רגע, אני נקרא. כמו כן, קיימים חסמים רבים לפתיחת מכללה חדשה או שלוחה למכללה קיימת שמקשים למתן מענה במרכזי אוכלוסייה. זאת אומרת, לצורך העניין, אם אתה מכללה טכנולוגית ואתה רוצה לפתוח סניף, נגיד בלב בני ברק, אז זה בעיה. כי נכון להיום, מכללה חדשה או שלוחה, זה מרחק שגדול מ-3.5 קילומטר ממכללת האם. מה, למה יש שם מרחק בקילומטרים? לא יכולות לקבל תקציב מהמדינה. למה? וואו, איזה הזיה. לשם כך, ממוצע לאפשר תקצוב מכללות חדשות או שלוחות, בהתאם למדדי איכות רלוונטיים, ללא קשר למרחק של מכללת האם. איזה הזיה שיש מגבלה כזאת. כל זאת על מנת להגדיל את מספר ההנדסאים בישראל, תוך שילוב האוכלוסייה החרדית בלימודי הנדסאים. כן, אתה מבין, מכוונים את זה ספציפית לחרדים. ותוך שמירה על איכות הלימודים במכללות הטכנולוגיות בזרוע העבודה.
האם זה אומר שאם לא היו רוצים להגדיל את זה 3.5 קילומטר, זה הנחיה סבבה? צריך לבטל את זה מלכתחילה. איזה הזיה.
זה הזיה ממש. לא, הם רוצים לבטל את זה, זה בדיוק מה שהם אומרים.
כן. יש גם אז אוכלוסיות ספציפיות, לדעתי ראיתי כאן.
הנה, נסתכל. הם בעצם רוצים, יש פה דוגמה ל-X אחוז, הם לא יודעים בדיוק בכמה, אבל הם כן בעצם רוצים להציף, לשים רף מינימום לפרמיה לשכר. שים לב, על כן מוצא בסעיף 3ב, להדכן את התעריף של מקצועות המוגדרים בצועה גבוהה לבוגריהם ב-X אחוזים. כן? זאת אומרת, הם רוצים להגיד ש... וגם יש פה בהמשך, מתחת ל-X אחוז דיפלום, זאת אומרת, כמה מקבלים את התעודה בפועל. זאת אומרת, הם אומרים, אם מלמדים אותם מקצוע שאנחנו בדקנו במחקרים שמביא להם עוד תוספת שכר, והם, אז בעצם ניתן להם תוספת סבסוד.
מה שמביא אותנו לשאלה הנצחית, אם זה מוסיף לשכר, למה צריך לסבסד? ואם זה לא מוסיף לשכר, למה צריך לסבסד?
כן.
בגדול.
נכון, נכון.
כי כאילו אם זה מוסיף, אתה יכול לקחת את הלוואה.
זהו, אבל לא, אני אגיד לך בדיוק למה. כי זו דרך עקיפה, זו דרך עקיפה בעצם להתגבר על זה שהיום חרדי שרוצה לעבור מאורך החיים הלמדני לאורך חיים עובד, אז אתה יודע, אז כאילו ההפרש הוא מאוד מאוד קטן, כי הוא צריך לוותר על הרבה קצבאות, וגם, אתה יודע, לשלם מיסים, ובעצם ההפרש הוא לא תמיד שווה את האקסטרה שעות עבודה. אז בעצם, אתה יודע, אז רוצים להגדיל את זה על ידי להגיד, הנה, ואתה יודע, אם המעבר הוא צריך לעבור במכללה טכנולוגית באמצע, זאת אומרת, לשלם הרבה כסף, אז הוא יכול בכלל להגיד, טוב, תשמעו, זה בכלל לא שווה לי. אבל אם זה יהיה מסובסד, אז הוא יגיד, טוב, נו, אז אולי בכל זאת, כן? עכשיו, ברמה החברתית, זה אומר שצריך לשלם עליו הרבה פחות מיסים, ולהפך, הוא ישלם מיסים.
השאלה אם זה באמת למה אנשים לא חושבים על זה בעצמה, אלא צריכים את המדינה, אבל לא נפתור
לא, זה לא עניין, להפך, אפשר להגיע מתוך מנקודת מבט שכולם רציונליים. זאת אומרת, הטענה היא שלצורך כן, אוקיי, דמי לך שלמשל אתה עכשיו מקבל 6,000 שקל בחודש על, אתה יודע, על, 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 על להיות עבריך, אוקיי? אוקיי? כאילו, בטוטל, טוטל, טוטל, כן? כולל כל ההנחות בארנונה וכל...
אתה אומר שזה בהשוואה לעבריך ולא בהשוואה לעובד שהוא לא עבריך.
בדיוק, זאת אומרת, ואז אתה אומר, אבל אתה יכול להרוויח, נגיד, לא יודע, 10,000 שקל ולעבוד במשרה מלאה. ועכשיו נגיד, שמה, אתה אומר, בוא נה, 4,000 שקל על ההפרש, כן שווים לי לעבוד במשרה מלאה, אבל אם אתה אומר, אבל בשביל לעשות את זה, אתה גם צריך לשלם 20,000 שקל מהכיס שלך על מכללה טכנולוגית, אז טוב, נו.
יש לי פתרון.
נו.
בוא נסבסד חרדים, אבל נסבסד אותם על הכיף ואותם חרדים. לא על הכיף כל זה. חרדי יקבל קצבת חרדי.
יקבל קצבי חרדי בלי קשר למה הוא עושה בחיים.
ואז הוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה, ולהמשיך לקבל קצבת חרדי, ואז הוא יוכל לעבוד ולקבל קצבת חרדי. לא יצטרך להיות בכולל. גם הנחות בארנונה, היא הנחת חרדי. חרדים יקבלו את כל התנאים שהם קנים בכולל, בין אם הם בכולל ובין אם הם לא.
איפה הכיפה השחורה הקרובה למקום מגורי? אני גם רוצה.
הם גם יקבלו כאילו קצבאות ילדים, ללא קשר לילדים וירטואליים. ככל שיש...
יש הקצבה של 6.6 ילדים לחרדים, בדיוק.
100 שנה קדימה, אמא שלך הייתה חרדית, אתה מקבל קצבת ילדים לפי 6.6 ילדים, ואז הם יצאו לשוק העבודה. אני אומר לך, זה הלך הכלכלי הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות. אפשר גם אפילו מעבר לזה, אתה עושה סלפי עם פתק של שס, בום, קצבאות, לא צריך מעבר לזה, פתרנו את הבעיה.
יפה מאוד, זהו, תשמע, אם עובדיה יוסף התגלה לך בחלום, אז...
אתה יודע, הטכנאי אשכרה אמר, למה הוא מצביע? לא שאלתי אותו, אמר, עובדיה יוסף אמר, להצביע לדרי, לחזק הדרי. זה מה שהוא אמר, ככה הוא הסביר את זה.
הבנתי. עכשיו, תשמע, אם עובדיה יוסף אמר, מעבר לקבר, תשמע, אני קראתי לא תדרוש על המתים, אבל בסדר, מה אני יודע.
אבל יש כאן כמה נתונים מספרים קצת מעניינים, הם טוענים שבעצם התשואה על השכלה גבוהה בממוצע, אוניברסיטה, בין מוגרי מדעי הרוח, מוגרי משהו אחר, מקבלים 27%, מתוכם מקצועות פרופסיונליים במכללות מקבלים 25%, ובאוניברסיטאות 32%. אם אני מבין נכון, המקצועות פרופסיונליים במכללות, הכוונה לרואי חשבון, עורכי דין וכדומה במכללות, או שאתה מבין את זה אחרת?
אני לא יודע, אני חושב שזה הגדרה מאוד רחבה, אני חושב שזה יכול להיות גם הנדסאים וטכנאים וכן הלאה.
זהו, לא הייתי בטוח פה. Anyway, ואז בהמשך הם אומרים, הדרך שהם הגיעו לחישוב שלהם הייתה מאוד מעניינת לעניות דעתי, הם רצו לראות האם במכללות כאילו יש להם יותר אנשים אצלם, והם עשו את זה, החליטו שבשנים האחרונות השיעור בוגרי המכללות ביחס לאוכלוסייה לא גדל בקרב גילאי 36 עד 40, שזה בחירת גילאים מאוד מוזרה.
כן, נורא ספציפית ונורא מוזרה, אני גם לא מבין את זה, אולי זה הנתונים היחידים שהיו להם. בכל מקרה, ושים לב שמדגישים פה כמה כסף ניתן לערבים, זה כאילו, זה כזה קלאסי שזה יגיע מהסכם קואליציוני.
לדעתי היה כאן סעיף שהם רוצים לעשות לנשים ספציפי, או שזה במקום אחר, לנשים ספציפי, לערבים ספציפי, אולי זה במקום אחר.
לא, כי יש לך כבר תמיכה, יש לך גם תמיכה למניעת נשירה, יש לך כל מיני תמיכות ספציפיות לסטודנטים ערבים. אז בעצם כאילו, החרדים באים ואומרים, מה זאת אומרת? מה אנחנו לא ערבים? תן לו תקצוב, מה הוא ערב בדיוק, כן.
אני מחייך.
כן.
אי אפשר לראות את זה בפודקאסט.
אז כן, unfortunately. אז בכל מקרה, אז כן, זה כזה קלאסי שזה הגיע מהסכם פוליטי, אז גם, שוב, זה לא, עכשיו שים לב שלא נאמר פה, נתנו ככה וככה כסף לערבים, וזה הביא את התועלת הזאת והזאת. לא, 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 לא. נתנו כסף לערבים, ולכן צריך לתת גם לחרדים. זה היגיון. כן. אוקיי, בנוסף לזה, אז יש פה סעיף 6, במהת קיימות 23 מגמות לימוד, כאשר בעשור האחרון לא נפתחה אף מגמה חדשה. מוצע לבחון את האפשרות לפתיחת מגמות חדשות. מדהים שצריך חוק הסדרים של זה. על מנת לתת מענה למקצועות וביקוש גבוה בשוק העבודה בישראל, בהם תואר אקדמי אינו בכך נדרש לטובת תהליך ההכשרה, אני מניח שהכוונה לתכנות. טוב, עד כאן. אנחנו בעצם דיברנו עכשיו על רווחה, ובעצם כל מה שקשור לתהליכי אבחון של ילדים מוגבלות, וגם סיוע מצד השני, לקשישים למניעת הידרדרות למצבים סיעודיים.
בעצם אוכלוסיות בשתי קצוות הגילאים שמצבם לא טוב.
חד משמעית. כן, ובאופן כלי המטרה היא גם לצמצם בירוקרטיה, ולתת גישה יותר טובה ונוחה לשירותים רלוונטיים. ובכל מה שקשור ובכל מה שקשור להשכלה טכנולוגית, אז המטרה היא בעצם לשלב חרדים לשוק העבודה דרך זה. אני לא כזה, שוב, להעתיק כל הקטע עם השילוב חרדים לשוק העבודה, זה כמובן נהדר ואני הכי בעד, אבל זה לגרד את ה, זה לנסוע לכפר סבא דרך אלת, כן? זאת אומרת, במובן של, לא מלמדים אותם מתמטיקה ואנגלית, ולכן מאוד מאוד קשה למשתלב בשוק העבודה, ולכן צריך אקסטרה לסבסד אותם אפילו יותר, כדי לעזור לחלקם להשתלב בשוק העבודה, וגם בנוסף לסבסדים קצבאות שמונעות מהם, שכאילו הופכות את זה לא משתלם להיכנס לשוק העבודה במקצועות מכניסים, ולכן צריך לסבסד את ההכשרה, שכתלה, זה לטובתם, הם בסוף אלה שירוויחו את הכסף, כן? אבל בכל מקרה, במה שנקרא בהתחשב בסיטואציה הקואליציונית, זה כאילו אין כוח ברירה. כן, אז עד כאן.
אתה חושב שלפתור אותם מגיוס פשוט...
זה יעזור.
כמה?
למדי, זאת אומרת, אין לי מושג. זה יעזור שבע, כן? מה זה השאלה הזאת?
לא יודע, זה פשוט בעיה שדורשת לתקן כל כך הרבה דברים.
ככה בדברים, חלשמי. לדעתי לפתור אותם מגיוס, מבחינתי כבר בגיל 18, יצאו גיל 21, גם זה בסדר בעיניי, כדי שאשכרה לא יתקעו בישיבות, גיל 24, אלא יוכלו לצאת לשוק עבודה מוקדם יותר.
אם זאת הייתה טענה שגם בשנה האחרונה הייתה עלייה קטנטונת בכמות הגברים העובדים בחרדים, לדעתי דיברו על 149 ל-53 אחוז, בשנים האחרונות, לא משהו כזה,
אני חושב.
היה את הוויכוח של חברנו קרלינסקי מול פילבר בטוויטר, שכאילו הנתונים החדשים הראו איזה עלייה פצפונת בכמות החרדים שיצאו לשוק העבודה.
ומה שמו, חגג על זה מאוד.
וכל מיני כאלה, כאילו אני לא... מצד אחד אתה אומר 3%, המתודולוגיה של הדברים האלה טיפה מפוקפקת, ועלייה של 3% היא לאו דווקא מובהקת, אני מאמין, כי כאילו יש לך בעיה...
זה יכול להיות רנדום, כן.
יש לך בעיה במדידת חרדים.
כן.
ובלגנים זה משתפר, אבל יש בעיות בתחום.
זהו, אגב, ההגדרה הכי טובה שאני מכיר זה מי שלמד במוסד חינוך חרדי.
כן, אבל...
ואגב, וזה מכליל גם חרדים לשעבר, וזה בסדר.
מהצד השני, עם כל כמה שנים תהיה לנו עלייה של 3% בחרדים,
סך הכל... אז אנחנו מצבנו בסדר.
הם כרגע עובדים ב-50% פלוס מינוס, והחברה הכללית גברים עובדים 85% פלוס מינוס, אני חושב משהו כזה.
80 ומשהו אחוז.
וכאילו... אז תביא לנו 10 קפיצות כאלה של 3.5% או משהו. ואנחנו מסודרים,
בדיוק. כן.
That being said, אפילו אם הם יקפצו את כל הדברים האלה, עדיין יש בעיה שהם מרוויחים משמעותית, פחות.
ממש ממש פחות. וגם בנשים חרדיות, בזמן שרובן עובדות, והן עובדות לא הרבה מתחת לממוצע של נשים יהודיות בלתי חרדיות, עדיין עובדות המון פעמים במשרה חלקית, והמון פעמים עובדות בשכר נמוך, המון פעמים, וזה גם קטע של גברים, שעובדים במערכת החינוך החרדית, כן? שזה בעיקר, אתה יודע, לתמוך בכמה...
יש להם כל כך הרבה ילדים שכזה... לדעתי, דיבור שזה רבע מהנשים החרדיות עובדות בחינוך או משהו כזה?
כן, כן, כן. לא רק זה, יש להם גם עודף במורים, זאת אומרת, למרות כל הילדים. עדיין, בגלל שזה...
עודף או מחסור?
עודף, עודף במורים. במורות ספציפית, בגלל זה לא מצליחות להגיע למשרה מלאה.
אני לא מזמן למדתי, אני לא ידעתי את זה קודם.
רגע, אני אסביר, כי בעצם יש פה איזה שינוי של הסדלה, זאת אומרת, ברמה החברתית, מקצוע מכובד לאישה חרדית זה מורה.
למרות שיש גם מתכנתות ודברים בהייטק,
וזה עכשיו יותר ויותר, אבל כרגע זה עדיין בשוליים. זאת אומרת, אם המנהלת בסמינר תגיד, בוודאי, תלכי תהיה מורה, לכי תחנכי את הדור הבא, זה הגישה.
אני לא מזמן למדתי משהו חדש שאני לא הכרתי, אתה יודעת שיש רבנים שמשכר מפריע להם המילה תואר, והם רוצים שכאילו לא יהיה תארים לנשים ולגברים החרדים, ולכן הם יוצרים מסלולים שמלמדים באמת מה שלומדים בתואר, אבל זה לא נקרא תואר או משהו כזה.
נקרא תעודה, מה?
משהו כזה, אני לא יודע, כאילו שמעתי את זה, אני לא הכרתי את זה כבעיה אמיתית קודם, אבל שמעתי על זה לאחרונה, וזה כאילו...
אוקיי. נו, עם מילים אפשר להתמודד הרבה יותר בקלות.
הלוואי ואלו היו כל הבעיות, ממש נקרא, כאילו, וזה.
ממש ככה.
אוקיי, אז דיברנו היום שוב על המוסד לביטוח לאומי ומשרד הרווחה ותעסוקה. תודה רבה, עידן.
תודה רבה.
תודה רבה לפודקאסטיקו שאירחו אותנו. ונתראה בפרק הבא.
נתראה בפרק הבא.